שפרה, אנחנו בספשייל קו אדום, יום העצמאות.
ספשייל קו כחול לבן. אני מרגישה שכולנו קצת עצרנו את הנשימה.
לקראת החג הזה הספציפי?
כן, אנחנו גם קצת עוצרים את הנשימה הרבה זמן. גם נושמים, כי יש איזו הפוגה בהפגנות, והכנסת בפגרה, אז יש הזדמנות לנשום מצד אחד. מצד שני, כולנו קצת מחכים, ואין באמת הקלה של אחרי. אנחנו בלפני,
אנחנו באמצע.
אנחנו באמצע, אנחנו בלימבו.
עוד לא קרה שום דבר מספיק טוב.
כן, המקום הזה של לא שוחררת מגיהנום, אבל עדיין לא שוחררת אותך לגן עדן.
והפעם הדרך לגיהנום לא רצופה כוונות טובות. אבל דווקא בגלל שזה מין יצא יום עצמאות כזה, שגם ככה זה חג מורכב, של מי העצמאות, מה מחיר העצמאות, כל מיני שאלות גדולות שמלוות את מדינת ישראל, ואותנו כאזרחיות ואזרחים, אז הפעם זה יצא אקסטרה מורכב, והמון קונפליקטים, איך נחגוג, מי יחגוג, מי יגיע לזכור, מי לא יגיע לזכור, למי מותר, הזיכרון של מי שווה יותר.
וואו.
ואז אמרנו, וואלה, זה מתיישב בול על הקו אדום.
נכון. נתחיל מההיילייט?
נתחיל מההיילייט.
מה ההיילייט שלך?
תראי, אני רוצה לדבר על צפירה. להגיד על צפירה שהיא היילייט זה קצת מוזר, אבל אני אגיד את זה.
תגידי, דפנה, ההיילייט שלך.
לא, אני אגיד שהשנה הצפירות הן ההיילייט שלי, כי הבנתי כל מיני דברים דרכן. דרך הבן שלי, כמובן.
כן.
שבא אליי, והיה בחרדה מוחלטת מהצפירות, ואמר לי, אני לא רוצה שיכריחו אותי לחשוב על אנשים מתים בזמן הזה. וואי, איזה לחץ. ומה את אומרת? לא. מה את אומרת? לא, 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 אתה לא ג'יילי הול, אוזמונד, I see dead people. כן. לא צריך, אתה לא רואה אנשים מתים.
זה מדהים שככה זה מתווך.
לא צריך.
כן, זה, שזה חלק מהסיבה שאני במשך הרבה שנים נמנעתי מלשלוח את הבנות למסגרות בימי זיכרון. שואה, יום הזיכרון, הרגשתי שאני לא יכולה לסמוך על הגננת או על המורה שהם יעבירו את המורכבות שהייתי רוצה שהבנות שלי יחזיקו. אז מה אמרת לאופרי?
אמרתי לו, אתה יודע, למחשבות שלנו, לאף אחד ולאף אחת אין שליטה. תעמוד, אבל תחשב על מה שאתה רוצה. אתה רוצה עכשיו על קרטיב דובדבנים בזמן הצפירה? תחשב על קרטיב דובדבנים. אתה רוצה לחשוב על הבן דוד שלך שאתה הכי אוהב? נו, תחשוב עליו, תחשוב על מה שאתה רוצה.
מבינה שאנחנו בתקופה שמה שאת אומרת עכשיו הוא לא פחות מחתרני. את אחראית על המחשבות שלך.
נכון.
לא הצפירה, לא הציווי החברתי, רק את לבד עם עצמך תחשבי מה שאת רוצה.
ואז אתמול, בערב יום הזיכרון, עמדנו במרפסת, אנחנו גרים מעל כיכר דיזינגוף, אז שדעת, כל הכיכר נעצרה, זה מחזה יפה, אני בכלל מעדיפה בצפירות להתעסק בצורה ולא בתוכן, להיות במקום כמו איילון, כמו כיכר דיזינגוף, כמו, לא יודעת, מקום הומה שכולם עוצרים, ואז לקולקטיב יש, אני מתייחסת לכוח של הקולקטיב, ולא למשמעויות הנוספות, וכל הכיכר עוצרת, ואיש אחד הולך. ואז הוא אומר לי, באמצע צפירה, אבל האיש הזה הולך. אמרתי לו, נכון, כי הוא יכול.
כן.
כי יש לו את החופש ללכת, כמו שלך, יש את החופש לבחור לעמוד. ואני חושבת שמה שההיילייט שלי, היה שהבנתי, היום בגיל 44, שאני בוחרת לעמוד. אני לא חייבת לעמוד בצפירה. אני בוחרת לעמוד, כי זה חשוב לי, כאקט של סולידריות. סיפור צפירה אחר. ביום השואה, התקשרו מהסופר, לברר איתי איזה מצרכים לשלוח לי על פני אלה החסרים שהזמנתי, שהם מתקשרים, אני לא על השעון, אני כאילו עובדת מחשב תתי-תתה. הם מתקשרו בארבע דקות לעשר. באמצע, ואין לי ביצים כאלה, יש לי ביצים אחרים, ואין לי חייב שיבולת שואל של תנום, ויש לי חייב שיבולת שואל של אלפרו, מתחילה צפירה.
אבל זה הניצחון על הנאצים. זה שאת יכולה לבחור בין שני סוגים של חלב שיבולת שואל דפנה. בשביל זה הקמנו את מדינת ישראל.
כל! אני אומרת לו, דוד, יכול להיות שהתקשרת ארבע דקות לפני הצפירה? והייתי לבד בבית. אז ניתקתי וכאילו כבר לא נשאר הרבה זמן הצפירה. אז היו הרבה כאלה מובלעות השנה שגרמו לי לחשוב שאני בוחרת לעמוד בצפירה.
הסיפור של לעמוד בצפירה, שהוא כל כך קונצנזוס ומובן מאליו, והאיש האחד שבכיכר דיזינגוף לא עמד, כל כך בולט, אז אני בירושלים, בילדות שלי, זה קונצנזוס הפוך לגמרי.
די.
אותנו בבית ספר הכינו, בבית יעקב, שהסבירו לנו שיש צפירה, שזה מנהג של גויים, שאגב, זה לא נכון. אני לא מכירה אף מדינה אחרת בעולם שמקדישה כל שנה כל כך הרבה דקות של שתיקה לזיכרון משותף. הסבירו לנו מראש שאנחנו כן נזכור ביחד עם כולם, יש שותפות, זה לא שלגמרי נמצאים בחדר אחר, אבל מקפידים לשבת ולומר בזמן הזה פרק תהילים.
השיא שלי היה אתמול בחדר הכושר.
כבר שיא.
כל ביקור בג'ים הוא שיא, אני בעניין. ופתאום בעודנו דוחקות משקולות ועושות חזה, אומרת לי...
לתפארת מדינת ישראל.
לתפארת מדינת ישראל, חשוב שנשים יהיו חזקות.
נכון מאוד.
ואומרת לי המתחזקת שלצידי, תגיד, את יודעת בכלל שכל הסיפור הזה של יום העצמאות ויום הזיכרון והצמדה ביניהם זה איזה טעות? אז אומרת לה, מה זאת אומרת טעות? ואני, את יודעת, אני נותנת את כל העמדה הבומבסטית. הרי יש לקשור את קדושת המתים בקדושת החיים. טוב למות בעד ארצנו וכו' וכו' וכו'. והיא אומרת לי, כן, בסדר. סבבה, נכון. אבל בפועל של זה, לכי תקראי. הלכתי, קראתי. במה מדובר?
במה?
שיף, בחלטורה.
אני בהלם.
בחלטורה
בהלב.
של זמן.
פה, אצלנו, במדינת ישראל שלנו.
זה מדהים. אין יותר DNA ישראלי מאיך האירוע הזה של הצמידות בין יום הזיכרון ליום העצמאות נוצר. עברה שנה מיום הקמתה של המדינה, נותרו שבועיים עד יום העצמאות הראשון, ואז, ואני אקריא לך את זה, ואז מספר מי שהיה הרב הראשי שלמה גורן. הגיעו 3 ימים לפני יום העצמאות, ואני רואה שאין לנו יום זיכרון. עברה שנה, ולא קבענו יום זיכרון לחלוק כבוד לנופלים, כי הם היו פשוט עסוקים מדי במלחמה. אז רצתי לרמטכ"ל ואמרתי לו, מחר יהיה יום זיכרון. ומאז נקבע היום הזה, מבלי לחשוב מראש שאנחנו בכלל קובעים את זה ככה. לא הייתה לנו שום מחשבה להצמיד את זה ליום העצמאות, אבל כבר לא הייתה לנו ברירה.
וואו, מדהים.
את מבינה? זה כאילו, מה, לא חשבו על זה, ואז לא היה זמן, ואז יאללה, איפה יש סלוט פנוי? טוב, איפה שיוצא תשימו.
ומה נשאר? נשאר יום אחד, כי הוא נזכר 3 ימים לפני. זה מדהים כי אנחנו מדברים כל הזמן על מלחמות האין ברירה, אז זה אך סמלי שגם יום הזיכרון יהיה יום האין ברירה. זה מה שנשאר.
יום הזה מה שנשאר, כמו שאומר האיש שלא מסכים לקבל את פרס ישראל השנה, שלמה ארצי.
וואו, ותחשבי, איזה דבר מדהים זה, היכולת האנושית להסביר כל דבר נורא 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 יפה.
כן, עכשיו, באמת, אחר כך, המשכתי לקרוא, בסדר, בן גוריון לא רוצה את זה ככה, ואחרים כן רצו את זה ככה, וניסו דברים וזה וזה, ובסוף, אחרי 2-3, הם כן קיבעו את הצמידות הזאת, באמת, עם הרעיון הבומבסטי הזה. אבל אלמלא החלטוריזם הישראלי, וואלה, לא בטוח שזה מה שהיה קורה. יכול להיות שהוא מפרידים לנו את הימים.
אני רוצה להציע זווית אחרת להסתכל על זה. עכשיו שקודם כל העפת לי את המוח, כי אני ממש לשבריר השנייה שגיתי לחשוב שמשהו במדינה הזאת נעשה במחשבה תחילה.
לא.
לא, אז לא.
אז לא. אפילו לא זה.
אבל... זה שם אותי באיזשהו אופן באמת מעורר חמלה והזדהות בשנה הראשונה והמוטרפת. ואז חולפת שנה, ובתוך הזמן שאנחנו עדיין בתוך המאבק, ואנחנו עדיין, זה עדיין לא זמן לזיכרון. זיכרון זה דבר שצריך מרחק בשבילו. צריך להסתכל אחורה, צריך לדעת איך הכל נגמר כדי להיזכר בו.
מה יש לנו חוץ מפרספקטיבה?
ואפילו יש משהו בריצה המטורפת הזאת של שלושה ימים לפני להגיד, רגע, שנייה, בואו נתחיל להתייחס לזיכרון הנופלים, ובואו נתחיל גם להרחיק את עצמנו מהרגע, ולא רק להיות שקועים בתוכו, בואו לייצר איזושהי מחשבה היסטורית, להגיד, אוקיי, אנחנו לא כאן לשנה, אנחנו מתכנים להיות כאן להרבה מאוד שנים, בואו נתחיל לנעוץ סמלים ומוסדות, כן, לצאת מתוך המצב ולהגיד, שנייה, אנחנו לא הולכים, לא לעד נחיה על חרבנו.
איך את חווה את ה...
את המעבר?
מעבר.
אני מרגישה שזה מוביל אותי הישר מהשיא שלך אל השפל שלי, כי המעבר המאני הזה, אני מאוד שוקעת ליום הזיכרון. אני צופה בסיפורי הנופלים, ואני שומעת את השירים, וכנראה שאנחנו באמת ארץ של כותבים, כולם כאן כותבים. לכל הנופלים יש טקסטים כל כך טעונים במשמעות, ואני, זה יום של בכי בשבילי, ואת המעבר, את הסוויץ' של כאילו, אוקיי, ועכשיו דיסקו.
זיקוקים.
אני לא עוברת אותו. אני לא עוברת אותו, אני מתחפרת בבית. אני כמו הכלבים שנכנסים מתחת למיטה כשיש זיקוקים. זה לא בא לי טוב, אני לא חווה את זה כקתרזיס משחרר. גם למחרת המטס, הוא מרגיש לי כמו...
די עם המטס הזה כבר.
כן, יש בזה משהו שמרגיש לי כמעט של מין רפובליקות, לא יודעת...
קוריאניות?
כן, אפגן, מפגן כוח צבאי, כאילו, לא... אתמול הסברתם לי למה כל הכוח המוגזם שאנחנו מוכרחים לחיות איתו הוא כל כך עצוב וטרגי. וגם הספרי שלג ולשלוח את הילדות שלי לכאוס של הבימה בתל אביב, אני משערת שבכל עיר יש את כיכר העיר שבה קוראים הפטישים, ובאמת אני חווה את זה כמשהו מוטרף לגמרי.
עלי מאוד.
וכמו שאמרתי לך, כילדה חרדית,
כן.
זה לא היה באג'נדה בכלל. לא ידעתי שזה קורה. אני משערת שזה קרה. זה לא היה בתפריט של האופציות שהוצאו לי.
וואו, כל כך הפוך מהחוויה שלי. אבא שלי היה עורך מדי שנה. מסיבה מיתולוגית בבית שלנו. אני צריכה גם רגע להזכיר. שאבא שלי נפצע במבצע סיני, והיה מרותק לכיסא גלגלים, מגיל 19, משותק מהמותניים ומטה. הוא כן מאוד זרם על החיבור של יום הזיכרון ויום העצמאות, כאילו בתור בן אדם שהתחמק מהמוות. כן. באמת התחמק מהמוות. ונסע את המחיר ואת הפציעה, אבל גם את החופש. ממש הגוף שלו היה מחולק לשניים. את יודעת, החלק העליון היה החופש, והחלק השני היה המוות.
הוא כל יום בשבילו היה המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות.
כן. כל מפגש עם הגוף שלו היה התפר הזה.
וואו.
אז הוא אהב את החיים מאוד. הוא מאוד אהב את החלק של החיים.
שמחה, קראו לו שמחה.
ולכן, קראו לו שמחה. הוא היה עושה מסיבות מטורפות, כאילו מיתולוגיות באייטיז, המסיבות של שמחה לוסטיג היו וואו. אז אני התרגלתי כזה, את יודעת, לשים את זה בצד ויאללה להרים. אני כן רוצה להגיד, אבל שממש כמוך, כמו שאת רואה את זה מהמקום שלך, גם אני, וכאן אני זזה רגע לאימה שלי, האלימות הזאת ברחוב, בתוך החגיגה, היא מאוד 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 משונה לי. אני תמיד פחדתי, תקשיבי, אני פחדתי פחד מוות מספרי שלג.
אני בתור אימא חרדתית שאוספת סכנות, אני מודעת הרבה שנים כבר לכמה שהספרי הזה הוא דבר איום ונורא.
כן,
שנים הרשיתי להן רק חוטים, לא הרשיתי להן שלג.
באמת?
כן. זה סכנת נפשות, ו... שנה שעברה, כשכבר הבנתי שהאמברגו על השלג קורס, רכשתי, ואני ממליצה לך מאוד, רכשתי משקפת כזאת, כמו של מדען
רתחים
מטורף,
כאלה?
כן, של רתחיות.
כן, בדיוק.
ואני מכריחה אותן לצאת עם משקפת. אפשר גם משקפת שחייה.
ממי, את גורמת לי כאילו בין מביך למביך ממש.
תבחרו, את רוצה...
תגידי שהן זורמות איתך.
אין להן ברירה. אין להן ברירה, זה גם מצחיק מאוד. את צריכה לראות, אני אצלם, אני אשלח לך תמונה של איך הן יוצאות לקרב, זה משעשע.
אז אני השנה אעשה את זה, אני חותרת שנפתח איזה עצומה להוציא את הספרי הזה מהחוק, כאילו בואו, חברות, חברים, אנחנו בישראל, דליק פה גם ככה. לא, לא צריך עוד אש ברחובות, גם יש חג לאש וגם הוא מיותר.
יש לי דמעה. כמו שאמרתי לך, יום הזיכרון זה יום שאני מתחברת לדמעה שבי. והמילה חלל תופסת אותי מאוד חזק כל שנה. זאת מילה עם כמה משמעויות. היא גם מילה גם נורא ספציפית, כי הרוגים יש לנו בתאונות דרכים, ונפטרים אנשים מזקנה, ומתים ממחלות.
ונרצחים בפיגועים.
נרצחים בפיגועים. יש כל מיני מילים, זה כמו האסקימוסים עם השלג, לנו יש המון דרכים שבהם אפשר להחזיר את נשמה, להפריד אותה מהגוף. ליפול חלל זה במלחמה.
כן.
והדבר הזה שנופל חלל, המילה חלל, חלל זה מה שקיים בין מה שיש, הוא האין. נניח את בונה קירות, אז את חושבת הרבה על הצורה של הדבר שאת בונה, את לא תמיד שמה לב לצורה שנוצרת בין הקירות שבנית. זה הדבר שאת לא תמיד שמה לב אליו. הוא קורה בין לבין. את מציירת צורה על הדף, את מקפידה ממש שהצורה שציירת תהיה מדויקת ומה שרצית ובצבע הנכון. את לא תמיד שמה לב שסביב הצורה שלך נוצרה גם צורה. הדף הוא כבר לא ריק. יש לה דף הריק מסביב צורה חדשה. ואני מרגישה שיש המון דברים במרחב שלנו, ועכשיו יותר מתמיד, שהם החללים שנפלו כשבנינו דברים. כי בזמן שרצינו מאוד לבנות מדינה עצמאית, חילונית, מודרנית, ליברלית, כל הדברים שהם אלה שיתנו לנו לצמוח, נפלו חללים. והמילה חלל יש לה עוד את האקסטרה משמעות של וקום, ואין וקום, לא בטבע. וכל דבר שהוא חלל, אם אנחנו לא ממלאים אותו, נניח דיברנו מקודם על הצפירה, שגם לא אומרים לך תעמדי בשקט רגע. שמים לך ממלא מקום, שמים לך צליל שעליו זה לא חלל מוחלט, זה לא ריק.
נכון.
וכל מה שאת לא ממלא, מישהו אחר ימלא. את לא ממלא את הצפירה בתוכן, את לא עוזרת לבנות את האתוס שמחבר בין כולם, ועל מה נחשוב עכשיו כולנו ביחד, מישהו ישים לך שם פרק תהילים. את לא ממלא את הזהות היהודית, ואני אומרת את הביטוי הזה, ואני יודעת שיש אנשים שהוא יצרום להם באוזניים, ודווקא על הצרימה הזאת, על הצפירה הזאת, אני רוצה להתיישב חזק. מישהו אחר ייקח את זה וימלא את זה במקומך. הוא יבוא לבית ספר של הבנות שלך, והוא ייתן להם איזה עמותה שאין לך מושג מי הם. הם ייתנו תכנים בחללים שנוצרו בין הצורות ששמנו לב אליהם, ואני מרגישה שכל מה שאני עושה, ואני מרגישה שהמון אנשים סביבי עושים מאז נובמבר, נקרא לזה ההתעוררות הגדולה, אנחנו פוקחים את המבט ומביטים גם על השטחים סביב הדברים. איפה החללים שהשארנו? איפה הדברים שלא פקחנו עליהם עין?
איפה נשאר, כאילו, קיאנוס כחול,
כן.
לצקת בו תוכן.
כן, ומי יוצק בו תוכן במקומי בזמן שאני לא שמה לב? אז זה...
וואו, שאלת השאלות.
כן.
שיר השירים, שאלת השירים. השאלות.
יש את השיר של גילת כהנה, שהוא שר יש לי חור בלב בצורה שלך. עכשיו ראיתי על כרזות ועל טישרטים, לב עם חור בצורה של ישראל.
כן, זה הפך להיות שיר שמקושר למחאה.
כן.
ולרגש שלנו סביב המצב. אני חושבת שאת הוואקום הזה מילאה הקרא שלי... שיר הגפן.
אוקיי.
אוקיי? תראי, גם אני קברתי אבא. בדיוק לפני 14 שנים, אבא שלי נכה צהל, מת בערב יום הזיכרון. כל המהות של אבא שלי הייתה מסורה לאתוס הישראלי. מגיע יום הלוויה, הוא יום שהוא בדיוק מה שדיברת עליו עכשיו. יש לו איזושהי צורה, יש לו זהות. מאוד מאוד ברורה, וקודים מאוד 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 ברורים, של התנהגות, של רגשות, ושל לבוש. אוקיי? אני עמדתי מול הארון, והוצאתי סמלה שידעתי שאני לא אוכל ללבוש אותה יותר אף פעם בחיים האלה, אז הוצאתי את הסמלה הכי פשוטה של H&M, שחורה, כחול הקיה למעשה. והלכתי עם זה ללוויה של אבא שלי. אבל אני ממש זוכרת את עצמי עומדת מול האורון, לא צלולה בשיט, כאילו לא יודעת מה נפל עליי בכלל, ואומרת, טוב, שנייה, בדיוק את מה שאת אומרת, יש לדבר הזה צורה. תלבשי את הצורה שסיפרו לך כל החיים, שזו הצורה ללבוש בלוויה של אבא שלך. אז עשיתי את זה. ושירה גפן לא עשתה את זה. בסדר? יכול להיות שהיא הייתה יותר מוכנה לזה, יכול להיות שהיא חשבה על זה מראש, לא משנה. היא לקחה את הדבר הזה, שאנחנו כל כך רגילות לדעת איך הוא נראה, ברמה הכי פשטנית, ולדברים הכי פשטניים בסוף יש כוח. ברמה של החולצה השחורה שאת לובשת ללוויה של אבא שלך.
כן, החולצה הלבנה שאת לובשת ביום הזיכרון.
נכון, שזה מקום שהוא רק שלך. אבא זה או אבא רק שלך, את תעשי עם זה מה שאת רוצה. ועדיין, כשאת פורעת חוק במקום הזה, אנשים קמים עלייך. ואני מעריצה אותה, היקרה שלי, כי בכלל היכולת הרגשית בזמן כזה, להגיד, הכל פוליטי במקום הזה. גם המוות של אבא שלי הוא פוליטי במקום הזה. זאת, זה המדינה. כן. זה המדינה שהיא השיא והשפל. לא תתחמקו. אני לא אתחמק. בלוויה של אבא שלי, אני לא אתחמק. גם ברמת המסר, כמובן, שאני תומכת, אבל גם ברמה האישית, כי הייתי במעמד הזה, זו גבורה בעיניי. זו גבורה, וזה בדיוק לזהות את החלל שמחוץ לצורה הקיימת. זה בדיוק הדבר הזה שדיברת עליו. אז שירה מאחורייך ואיתך. אז אם אנחנו תמיד מסיימות קצת עם תרבות, אז התקשרו אליי לפני כמה זמן ואמרו לי, אנחנו עושים מתחנת רדיו גדולה. אמרו לי, אנחנו עושים את מצעד ה-75, אנשים בוחרים את השיר, חשוב לנו שתבחרי. שלחו רשימה כזאת מסיבית, ולא ידעתי איך להתייחס אליה מרוב שהייתה גדולה ומלאה בשירים מעולים. אמרתי, אני בוחרת רק נשים. כבר 66% מהרשימה.
כבר נשארו 3 שירים, בחרתי אחד.
בסדר, הלכתי, יאללה, נועה קירל, נועה מימון, שירי מימון, נועה קירל, אופרה חזה, רותי נבון, היה כיף. חווה, כמובן. ואז קצת התבאסתי. כי כאילו, וואלה, אני אוהבת גם את טונה, אני אוהבת גם את צביקה פיק, אני אוהבת גם את אמדורסקי, אני אוהבת גם את טיסלאם. יש מלא גברים שרציתי להכניס לרשימה.
מה תעשה אישה פמיניסטית שאוהבת גברים?
או, אז כשהיא באה לפודקאסט שלה והיא צריכה לבחור את שיר העצמאות, אמרתי, טוב, אז אני לא רוצה להדיר את הגברים, אני לא רוצה גם להדיר את הנשים. ואז אמרתי, עכשיו אני מתנצלת על הסחיות של הסחיות של הסחיות.
אנחנו נזכור לך את זה.
זאת פצצת סחיות.
אוקיי, יש לנו את זה מתועד בכל כך הרבה דרכים.
אל תספרי לחברים שלי. כאילו לא סחים.
אוקיי.
אוקיי?
בסדר, הם לא בטיק טוק והם לא מאזינים לפודקאסטים, זה מאוד סחי.
כן, הם בטוויטר. טוב, אני בוחרת בכאן של דץ ודצה, שכתב עוזי חיטמן. עכשיו תקשיבי, יודעת מה יפה בזה? זה לא שיר שמקדש את האדמה. זה שיר שמקדש את האנשים שבונים את המדינה. ובונות את המדינה. ובעיקר הוא שיר זוגי. הוא גם גבר וגם אישה.
ומשפחתי גם.
והוא משפחתי, והוא על עבודה. והכאן כל אלף ידידיי,
נכון.
אני מתה על זה. כאילו, איתך דיברתי הרבה לאחרונה סביב הקולות של יאללה, איפה הדרכון? יאללה, אני אף מפה, יאללה, אני אף מפה, אני אחיה בפורטוגל. אלף ידידייך, הם בפורטוגל?
בקצב הזה הם יהיו.
או שהם רק אוחזים בדרכון פורטוגלי ובסוף הם יושבים בחוף מציצים ואוכלים מבטיח.
אלף ידידים יש רק פה.
בדיוק. אז, וגם תשמעי, מקום שלישי באירוויזיון.
זה שיר מושלם, את יודעת שאני שרה אותו כבר כמה שבועות, זה השיר זמזום בחדר המדרגות שלי.
באמת?
כן, הוא נתקע לי בראש.
הוא באמת שיר מעולה, אני חושבת שהוא, אם אני היום צריכה לבחור את השיר הכי ישראלי, סורי לסחיזם, אני בוחרת בכאן של דץ ודצה, שכתב עוזי חיטמן, ואני רוצה להציע הצעת סיום. אני רוצה צפירת הבדלה בין היום ההוא ליום הזה, ואני רוצה שהצפירת הבדלה תהיה כאן של דץ ודצה. זהו, סיימתי, תודה.
וואו, דפנה, את גאון, ועד שאנחנו נצליח להעביר את הצעת החוק, את הרפורמה המשפטית הזאת.
הרפורמה המוזיקלית משפטית.
אני אעשה את זה הערב. הערב אולי אני אבדיל לעצמי בין החושך ובין האור, ואולי יהיה לי מעבר קצת חלק יותר לתוך הטרפת.
שמחה שיכולתי לעזור.
תודה לך.
אני באה לעשות את זה איתך. תודה שפרה.
תודה דפנה.
חג שמח. איכשהו.
חג שמח.